לסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זהו סיפורה של מנחת טוקשור אגדית, שחקנית ויזמית מהעשירות בעולם, כלומר, אופרה ווינפרי כסיפור השראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי, כלומר, אני מאמן אנשים בדגש על יזמים ותיקים וחדשים להשיג פריצות דרך ולהגשים יעדים בקריירה ובחיים. אני רוצה רגע לגעת בדברים שאני לא אוהב לגעת בפודקאסט, ברכילות. תראו, אני מתייחס לרכילות כאל משהו חסר הגינות באופן מסוים. אני חושב על זה כך. רכילות זה לדבר על מישהו אחר בלי שהוא בכלל יודע את זה. בדרך כלל ברכילות לא מבדעים את העובדות. כלומר, לא שואלים את אותו האדם אם העובדות נכונות ולא מקבלים את רשותו של אותו האדם לספר עליו דברים. הסיבה שאני מדבר על זה היא כי בפרק הזה אני כן רוצה להיכנס לרכילות. ושתדעו, שאני עושה את זה ממקום שכל אחד יכול ללמוד ממנו. כלומר, למרות שהרכילות פגעה באופרה, אפילו שלא תמיד היא הייתה נכונה, לרוב אופרה הפכה את הרכילות עליה למנוע צמיחה. בפרק הזה אנחנו נתעסק קצת ברכילות על אופרה, וגם נשמע על המשך ההתפתחות של אופרה. אז בואו נתחיל. מכירים את ההוא שמדבר איתכם בפקודות קצר, מונוטוני, בעצם כמו אשתי?
אמו, דום.
ואתם בכלל לא אוהבים שידברו איתכם עם רגשות, בחום או עם הרבה פרטים, כמוני. בעולם יש ארבע קבוצות של סגנונות תקשורת שונים לגמרי, שכל קבוצה מקשיבה, מתקשרת ומקבלת החלטות בצורה שונה, לדוגמה אשתי ואני. רוב הקצרים שיש במערכות יחסים קרו כי השיחה נועלה בסגנון תקשורת שלא נכון למקשיב. אם מעניין אתכם ללמוד איך ליצור שיתוף פעולה במקומות מאמתים דרך סגנון התקשורת, אני ממליץ על קורס קצר, אונליין או פרונטלי, שנקרא סגנונות תקשורת. אתם מוזמנים להתקשר למספר 077-804-4008. את הפרק הקודם סיימנו כשאופרה בת 32 ומוכרת בכל ארצות הברית כמגישת טוק שואו מעניינת וכשחקנית איכותית. אומרים שההצלחה מביאה עוד הצלחה. אצל אופרה זה כנראה עבד. אופרה הצליחה ליצור זוגיות עם כדורסלן קולג' לשעבר, גרוש, פלוס ילדים, שעבד כסוהר וחילטר בדוגמנות. סטדמן גרם היה גבוה, חתיך, שחור, אבל עם אור בהיר. אופרה לעומת זאת הייתה שמנה ונאה, אבל לא יותר מזה. היא הייתה עשירה והוא לא. בהתחלה, כשאופרה סיפרה עליו בתוכנית שלה, היא עשתה את זה כדי למנוע רכילות ושאלות של מי זה האדם שאת מסתובבת איתו. העניין הוא שהתקשורת הרכילותית התחילה לדבר על זה שסטדמן רק רוצה את הכסף של אופרה, ושלא יכול להיות שהוא איתה בגלל משהו אחר. זה פגע באופרה ובסטדמן. מה שאופרה עשתה בנושא הזה, כמו ברוב מקרי הרכילות עליה, זה לדבר על זה בגלוי בתוכנית שלה. כלומר, אופרה לקחה משהו עם פוטנציאל שלילי, והפכה אותו למשהו חיובי עבורה. ככה או ככה, החיים חילקו לה לימונים, אז היא הכינה לימונדה שהכניסה לה עוד רייטינג וכסף. היו עוד רכילויות, אבל רק נתתי דוגמה לדרך באופרה טיפלה ברכילויות. במשך השנים הם היו ביחד בזוגיות מאפשרת. הכוונה היא שלכל אחד היה את החיים שלו. לאופרה היה את הקריירה שלה, וסטדמן עשה עסקים ופעילויות צדקה, ויותר מאוחר התחיל לכתוב ספרים על התפתחות אישית ולהתעסק בנושא. לרוב הם עבדו בערים שונות לגמרי, וחיו בנפרד, ובמשך השנים הם פשוט היו מתאמים ביניהם מתי להיפגש. בעקבות זה, היו גם שמועות ששניהם גייז, ועוד שמועות. אופרה הכחישה. בואו נחזור לקריירה של אופרה. הסרט שאופרה עשתה שינה אצלה הרבה מאוד. הסרט פרסם את אופרה יותר, ועזר לה להגשים עוד אחת מהשאיפות שלה, כמו משחק. ובעקבות המפגש עם ספילברג, אופרה קיבלה השראה לעתיד. היא ראתה את אולפן ההפקה של ספילברג, אמבלין, והיא הבינה לאן היא רוצה לכוון מאותו הרגע. אתם זוכרים שסיפרתי לכם שהאולפנים לא רצו לתת לאופרה חופש כדי לצלם את הסרט? אז ג'ייקובס, העורך דין, אמר לאופרה שתתחיל לחשוב על איך להפיק את התוכנית שלה ולבנות אולפנים משלה, כך שתהיה לה שליטה מלאה על החיים המקצועיים שלה. הוא אמר לה, אל תהי טלנטית להשכרה, תקחי בעלות על עצמך, ואל תקחי מזכורת, קחי חלק מהרווחים. זה התאים לשאיפות של אופרה, וישרה לו את המהלך. בינתיים, אופרה ידעה שהיא רוצה לעשות עוד סרטים. בשנת 1988, היא שיחקה בסרט נוסף, אבל ההופעה שלה לא הייתה ברמה של הצבע הארגמן, וגם הסרט היה כישלון בקופות. באותו הזמן, תוכנית הטוק שואו שלה, שהספיקה לגדול ל-200 תחנות ברחבי ארצות הברית, הכניסה לאופרה מעל ל-30 מיליון דולר לשנה. התוכנית התפתחה לה בינתיים. בעבר, היא הייתה בעיקר צהובון, כלומר, תוכנית שמחפשת רייטינג בלי לבחול באמצעים ובלי לבדוק עובדות. אני אתן דוגמה לתוכנית כזו. הם החליטו לעשות תוכנית על כישוף ועבודת שטן. אופרה ראיינה אורחת צעירה לגבי אורח החיים שלה. די בהתחלה היא שאלה אותה מה הדת שלה, והבחורה ענתה שהיא יהודיה. לאחר כמה שאלות, הבחורה אמרה שהיא נוהגת לחטוף תינוקות, ומדי פעם גם להרוג אותם ולאכול אותם. היא אמרה גם שהיא מכירה הרבה יהודים שעושים את זה. מעניין, אני מעולם לא ראיתי כזה דבר, ענתה אופרה. בכל מקרה, התוכנית עוררה מהומה גדולה.
אופרה, יש לנו בעיות עם התוכנית ששידרת אתמול.
מה הכוונה בבעיות?
אנחנו מקבלים עשרות שיחות זוהמות לתחנה בנוגע לרעיון עם הבחורה הקניבלית שרעיינת.
כן, היא הייתה ממש מוזרה.
אני יודע. את לא מבינה כמה בלגן יש מהרעיון הזה. המון יהודים ולא יהודים מתקשרים ומתלוננים עלינו. חלקם טוענים שאנחנו אנטישמים וחלקם אומרים שזה מזכיר את עלילות הדם כנגד היהודים באירופה.
אני מבינה, אבל זה ברור לכולם שאני ממש לא הייתי בעד אותה הבחורה, ואפילו התנגדתי למה שהיא אמרה.
זה נכון, אבל יש לנו אחריות כגוף תקשורתי לבדוק שאנחנו משדרים דברים שמבוססים באלו שהם עובדות. מישהו בדק את הרקע של אותה בחורה? מישהו בדק אם משהו ממה שהיא טוענת נכון?
ממה שאני יודעת, ההפקה שלי בדקו את הסיפור הזה.
ממה שבדקתי, הם הבינו שהיא משוגעת ועדיין החליטו להביא אותה.
אוי, אתה בטוח בזה?
כן.
לא טוב, ממש לא טוב.
מסתבר שאותה בחורה הייתה מעורערת בנפשה. בהפקה ידעו על זה מראש, ולמרות זאת, ראיינו אותה רק בשביל רייטינג. נוראי בעיניי. אם תחפשו טוב באינטרנט, תוכלו למצוא את הרעיון הזה, אם זה מעניין אתכם. בכל מקרה, ארגונים יהודים תקפו את אופרה על העניין, ואופרה החליטה לא לגעת יותר בנושא הזה. פה ושם, אופרה הצליחה להכניס לתוכנית שלה גם תוכניות איכותיות שעשו או ניסו לעשות שינוי לטובה. היא הפכה להיות תורמת רצינית מאוד להרבה מטרות, בעיקר בארצות הברית ובהמשך גם באפריקה. התוכנית של אופרה הפכה להיות יעד תיירותי חשוב מאוד עבור שיקגו, בנוסף לקבוצת הכדורסל שיקגו בולס של מייקל ג'ורדן. בקיץ של 1988, ג'ייקובס סגר עסקה עם התחנה לגבי זה שמעכשיו אופרה תפיק לבד את התוכניות שלה, והתחיל לחפש מקום בשיקגו כדי לבנות את אולפני ההפקה של אופרה. הוא מצא מקום גדול באזור מוזנח בשיקגו, אבל קרוב מספיק למרכז שיקגו. לקח להרפו שנה וחצי של שיפוצים להגיע למה שהם רצו. אולפנים מודרניים ואיכותיים כמו האולפנים המקצועיים בלוס אנג'לס וניו יורק. למתחם של הרפו הם גם הוסיפו חנות גדולה שבה מכרו מזכרות וחפצים אמיתיים של אופרה. בכך, אופרה הפכה להיות האישה השחורה הראשונה בארצות הברית שהיה בבעלותה אולפן שידורים והפקות, והאישה השלישית בכלל שעשתה את זה. ההבדל בינה לבין הנשים האחרות היה שהן היו נשואות ועמדו מאחוריהם בעלים מתוך עסקי השעשועים. ואופרה עשתה את זה כיזמית הראשית שלוקחת את האחריות והסיכון. בקיץ של 1998 התרחש משהו נוסף בחיים של אופרה. היא ישבה עם סטדמן לארוחה ושאלה אותו אם הגודל שלה מפריע לו, והוא ענה שלקח לו זמן להתרגל לזה. בהתחלה היא נעלבה, אבל אחר כך היא חשבה על זה שהוא החזיק את המחשבה הזאת במשך שנתיים בלי לספר לה, וזה יצר אצלה מוטיבציה לשנות. אופרה וסטדמן נסעו בקיץ לחופשה בהוואי, ואופרה החליטה לרזות. היא התחילה דיאטה קיצונית כזו שבה היא לא אוכלת שום דבר מוצק ורק מכניסה לגוף מעין אבקה עם חלבונים בפנים.
אופרה, את באה לריצה?
די סטדמן, לא בא לי היום לעשות כושר. בא לי רק לשבת לנוח ולאכול דברים טעימים שאני אוהבת.
אופרה, אני מזכיר לך שהחלטת לרזות.
אוף סטדמן, אנחנו בחופשה. אני מרגישה שאני מפספסת את כל החופשה ככה. כולם יוצאים לאכול דברים מעניינים וטעימים. הם יוצאים לטיולים, מבלים, ורק אני רצה ולוקחת את ההפקה הזאת, די!
אני מבין שזה מתסכל, אבל תחשבי רגע למה את עושה את זה. מה המטרה שלך בדיאטה?
אני רוצה לרזות ולהרגיש עם הגוף שלי טוב יותר. אני מדמיינת את עצמי רזה יותר בטלוויזיה, נכנסת לבגדים שלא נכנסתי אליהם כבר הרבה זמן, וגאה בתוצאות שלי.
איך זה מרגיש לך?
אני מרוצה. יודע מה, סטדמן? עכשיו בא לי לרוץ. אני כבר מתארגנת ונצא.
כשאופרה חזרה בספטמבר מהחופשה, היא כבר שקלה כמעט 15 קילוגרם פחות מלפני הדיאטה, וכשהקהל שלה בתוכנית ראה את השינוי, הם היו מופתעים. אופרה לא הסכימה לדבר על השינוי, ורק אמרה שמתישהו בעתיד היא תגלה להם מה היא עשתה. אופרה המשיכה לטפטף לקהל שלה שעוד קצת זמן היא תדבר על השינוי שלה. בנובמבר, היא החליטה לספר בתוכנית מה היא עשתה. אופרה עלתה לבמה לבושה בחלוק גדול, ואז בבת אחת הורידה את הכיסוי מעליה, וכולם ראו אופרה רזה מהותית ממה שהיא הייתה, ולבושה באופנתיות. היא רזתה בערך 22 קילוגרם עד אז. בהמשך התוכנית, אופרה יצאה עם עגלה מלאה בשומן חיות. היא אמרה לקהל, בעגלה הזאת יש שומן חיות במשקל של מה שאני הורדתי. אני בקושי מצליחה לסחוב את העגלה הזאת, אבל את המשקל הזה סחבתי על הגוף שלי. אז היא הבטיחה שהיא לא תחזור לזה לעולם. התוכנית הזו זכתה לרייטינג הגבוה ביותר בתולדות התוכנית של אופרה, ובכל רחבי התקשורת בארצות הברית דיברו על התוכנית ועל אופרה. דיברו עליה ועל המשקל שלה במדורי הרכילויות, בצהובונים ובחדשות של הערוצים הגדולים. כעבור 4 חודשים, אופרה הפסיקה את הדיאטה הקיצונית הזאת, ולאט לאט היא עלתה במשקל, עד שאחרי שנה היא אפילו עברה את המשקל המקורי. אני מזכיר את כל זה משתי סיבות. קודם כל, אופרה התייחסה לירידה הגדולה במשקל כהצלחה הגדולה ביותר שלה, ולעלייה ככישלון הגדול ביותר שלה. ההסתכלות על שני המקרים מוטעת. היא עשתה כל כך הרבה בחיים שלה, שלשים על המשקל שלה כל כך הרבה פוקוס, זה טעות. עדיף היה לה לראות את החיים בצורה מאוזנת יותר. כלומר, עשיתי את זה ואת זה, וגם את זה, פה הצלחתי ופה לא. דבר שני, זה שאופרה לקחה את הירידה והעלייה, דיברה עליהם מול כולם, ויצרה לעצמה ולאחרים מקום שבו היה אפשר ללמוד מהטעויות. ובדרך, היא גם הרוויחה כסף מהמקרים. מבחינת אופרה, המשקל שלה היה הכישלון הגדול ביותר שלה. לכן, היא המשיכה לחפש דרכים שבהן היא יכלה לרדת במשקל. היא שכרה לעצמה שפית פרטית שדאגה לתת לה אוכל מגוון ובריא יותר, והיא גם התחילה לעבוד עם מדריך כושר. בהתחלה היה לה קשה מאוד עם השינוי בתזונה, ולקח הרבה זמן עד שהיא התרגלה לשינוי בתזונה שלה ועד שהיא ירדה במשקל. לאט לאט היא חזרה לנהל את האכילה הרגשית שלה, ובדרך היא הורידה היקפים דרך ספורט. אנחנו נחזור לסיפור המשקל של אופרה בהמשך. אופרה החליטה לקנות את הזכויות לספר אנשים של ברוסטר פלייס, והתכוונה להפוך אותו למיני סדרה. היא פנתה לרשתות הטלוויזיה הגדולות, אבל כל 3 הרשתות סרבו לפרויקט. אופרה החליטה לטוס ללוס אנג'לס ולהיפגש עם המנהל של רשת ABC. הוא הסכים לפרויקט בתנאי שאופרה תהיה בפנים ותקדם את הסדרה. אופרה הפיקה את המיני סדרה, הרייטינג שלה היה גבוה מאוד וגם הביקורות היו בסדר עם הסדרה. בעקבות ההצלחה, אופרה החליטה להפיק סדרה שלמה בהמשך לסיפור. היא הפיקה את העונה הראשונה של הסדרה, אבל הסדרה קיבלה רייטינג נמוך מאוד, כך שביטלו אותה אחרי 11 פרקים בלבד. אופרה הסתכלה על זה בדרך שלה. היא אמרה על הניסיון הכושל של הסדרה. אני באמת מבינה שיש שיעור בכל דבר שקורה לנו, אז אני מנסה לא לבזבז את הזמן שלי ולשאול למה זה קרה לי, אלא מנסה להבין למה בחרתי לעשות את הסדרה. זו תמיד השאלה של קבלת האחריות על הבחירות שלנו. בכל פעם שאנחנו מחפשים את התשובות שלנו מחוץ לעצמנו, אנחנו מחפשים במקום הלא נכון. הקשבתי למשפטים האלה 3 פעמים, ואני מסכים איתה לחלוטין. זו הגישה שהופכת את אופרה להצלחה כזו גדולה. אופרה גם הצליחה להשיג ראיון עם הזמר מייקל ג'קסון בשידור חי. התוכנית הייתה תוכנית ספיישל בפריים טיים ב-90 דקות. זה היה הרעיון בשידור חי הראשון של מייקל ג'קסון מזה 12 שנים. חוץ מלשאול את מייקל ג'קסון אם הוא גיי, אופרה יכלה לשאול הכל, והיא שאלה. בסגנון שלה היא שאלה את השאלות החודרניות ולפעמים המביכות. התוכנית זכתה לצפיית C של 190 מיליון בתים בעולם. מרשים. בשנת 1990, אופרה החליטה להפסיק לתת לאחותה את הקצבה שהיא תמיד נתנה לה, כי היא גילתה שהיא משתמשת בכסף לקניית סמים. האחות החליטה לספר את סודות הילדות של אופרה תמורת כסף. היא סיפרה על ההיריון של אופרה, והיא סיפרה שאופרה לקחה כסף מאותם גברים. כלומר, היא בעצם אמרה שאופרה עבדה בזנות. כשאופרה שמעה את זה, היא נשארה בבית שלה, בוכה, ולא רצתה לצאת החוצה. היא הייתה בטוחה שכולם יהיו מאוכזבים ממנה, וישפטו אותה. להפתעתה, זה לא קרה. מהמקרה המביש הזה, אופרה הצליחה ליצור שני דברים טובים. הראשון היה שהיא נתנה לאלו שעברו דברים דומים, הרגשה שהם לא לבד, וגם שאפשר לצאת מזה ולהצליח. השני היה שהיא חזרה לחשוב על העבר, והיא סוף סוף הבינה שהיה קשר בין הניצול המיני שהיא חוותה כילדה לבין תקופת ההוללות שלה כנערה. בגלל הגישה של אופרה, שבו היא בדקה את עצמה כל הזמן, היא הצליחה להפוך אפילו את המקרה הזה לצמיחה עבורה. מגיע לה כבוד. כתוצאה מכל החוויה הזאת, אופרה הצליחה לשנות את הגישה שלה לגבי הגישה הרכילותית של התוכנית והמרדף אחרי הסנסציות. לקח עוד קצת זמן, אבל אחרי שהיא נאלצה לפטר את המפיקה הראשית שלה, דברה, היא עשתה שינוי גדול יותר בתוכנית. אופרה שינתה את התוכנית לכיוון של רוחניות ותוכנית של עזרה לאחרים. סוג של לייפטיים. עדיין היא עשתה פה ושם תוכניות צעקניות וסנסציוניות, אבל זה הפך להיות למשני. בשנת 1993, אופרה החליטה לפרסם אוטוביוגרפיה על עצמה. היא עבדה עליה במשך שנתיים. לאלו ששואלים מה זה אוטוביוגרפיה, אז זה לא ביוגרפיה אוטומטית או משהו כזה, אלא כשאדם כותב את סיפור החיים של עצמו. הייתה הכרזה רשמית וזה היה אמור להיות הספר המצליח ביותר אי פעם. קצת אחר כך היא החליטה לבטל את הספר. כנראה בגלל שהיא ובעיקר הסביבה שלה חששו מתגובות הקהל כשהם יקראו בספר על זה שאופרה עבדה בזנות.
היי, זו אופרה.
היי, אופרה, מה שלומך?
מצוין. אתה זוכר שלפני שנה ביטלתי את השקת הספר?
ברור שאני זוכר. אני מבין למה החלטת לוותר על הספר. אבל מצד שני, אני עדיין מקווה שתסכימי להוציא את הספר מתישהו, אפילו אם יהיו שינויים בגרסה המקורית.
זה לא הולך לקרות. אבל מצד שני, ממש לא היה לי נעים שביטלתי את הספר, ולכן חשבתי על פתרון אחר.
מה הפתרון?
השפית שלי כתבה ספר מתכונים שעזר לי לרדת במשקל. אני רוצה להוציא את הספר שלה. אני ממש חושבת שזה יכול להיות רב מחר. הרי אני כבר בדרך לרזות כמעט 30 קילו.
אני לא יודע. איך הקהל ידע שאת בכלל קשורה לספר?
אני אכתוב את ההקדמה בספר, ואשים את התמונה שלי על הכריכה, ואני מאמינה שזה לבד יהפוך אותו לרב מחר.
זה נשמע טוב. אני מקווה שזה יעבוד.
אל תדאג, זה יעבוד. אני אארח אותה אצלי בתוכנית ואזור לשווק את הספר הזה. אני בטוחה שהספר יהיה הצלחה גדולה.
אם את מוכנה לעשות את זה, אז אני בפנים.
אופרה עשתה את מה שהיא אמרה. היא הביאה את השפית שלה להתארח בתוכנית. הספר הפך להיות הספר שנמכר הכי מהר אי פעם עד אז. כולם רצו לראות מה אופרה אכלה כדי לרזות כל כך הרבה. בשנת 1995, אופרה החליטה לכתוב ספר עם מאמן הכושר שלה על עצות ותרגילים שעזרו לאופרה לרדת במשקל. היא כתבה בספר את החלקים מהצד שלה, וישרה לשים שם תמונות שלה שלפני ואחרי. הספר היה הצלחה גדולה. בשנת 1996, אופרה החליטה ליצור חלק חדש בתוכנית, מועדון הספרים של אופרה ווינפרי. בכל חודש היא הייתה בוחרת ספר, ממליצה עליו בתוכנית, ומראיינת את הסופרים. המועדון הכניס כמות גדולה של קונים, או יותר נכון קונות חדשות, לשוק הספרים, והזרים סכומי כסף גדולים לשוק הספרים. ספרים שמכרו עד אז ב-200 או 300 אלף דולר, התחילו למכור במיליוני דולרים. היא הפכה להיות האדם המשפיע ביותר על שוק הספרים בארצות הברית. בעקבות ההצלחה הזאת שנמשכה שנים, שחקנים וסלבריטאים הבינו שהם יכולים לשווק את עצמם ואת הספרים, סדרות וסרטים שלהם אצל אופרה. לאט לאט, אופרה הפכה להיות המקום שבו כדאי להתארח לסלבריטאים. הם כמובן היו צריכים להתכונן לשאלות שלה שהיו חטטניות, כאלו בשיחת בנות רק בטלוויזיה. בשנת 1995, כמה מגדלי בקר בטקסס החליטו לתבוע את אופרה בבית המשפט אחרי שהיא אמרה משהו נגד הצורה שבה מאכילים את הבקר. המשפט התרחש בטקסס. אופרה החליטה להעסיק בין היתר חברה לייעוץ משפטי. אופרה הייתה לחוצה והיא חשבה שזה לא פייר שטבעו אותה על טעות שמגדלי הבקר עשו לדעתה. היועץ מטעם חברת הייעוץ היה דוקטור פיל מגרו, שהיה פסיכולוג קליני במקצועו. הוא הציע לאופרה לשנות גישה אם היא רוצה לנצח. הוא אמר לה שגישה תחלו לי שתו לי לא תעבוד בבית המשפט. מה שהוא הציע היה לחבר את הנושא למשהו שחשוב לחבר המושבעים. הוא הציע להפוך את המשפט לשאלה על אחת מהזכויות המרכזיות באמריקה, זכות הדיבור. השאלה הפכה להיות האם מותר לאדם לבטא בחופשיות את דעתו על דברים כמו שחוקת ארצות הברית אומרת. אופרה ניצחה במשפט. היא כל כך התרשמה מדוקטור מגרו שהיא הזמינה אותו לפינה קבועה פעם בשבוע אצלה בתוכנית החל משנת 1998. הפינה הייתה הצלחה, ובשנת 2002 אופרה החליטה להפיק לדוקטור מגרו תוכנית משלו בטלוויזיה. התוכנית שלו נקראת דוקטור פיל. היא תוכנית מצליחה מאוד ורצה עד היום. עד שנת 2010 התוכנית הופקה על ידי הרפו הפקות. במשך השנים היא גילתה עוד טלנטים והפיקה להם תוכניות מצליחות כמו דוקטור עוז ועוד. חברת הרפו הפקות הפכה להיות יותר ויותר פעילה. בשנת 1998 אופרה החליטה להפיק את הסרט חמדת ולשחק בו את התפקיד הראשי. הסרט, שמבוסס על ספר, סיפר על אישה שחורה בתקופה של מלחמת האזרחים, שפחה, שחוותה התעללות קשה וגזענות. אופרה השקיעה על הסרט כ-80 מיליון דולר, מתוכם כ-30 מיליון רק על השיווק של הסרט. הסרט הכניס קצת יותר מ-20 מיליון דולר. אופרה התאכזבה, והדרך שהתמודדה עם האכזבה הייתה, כמובן, על ידי אכילה רגשית. לקח לאופרה הרבה שנים עד שהיא הפיקה עוד סרטים, וגם אז הם היו סרטים קלים יותר, כמו מסע של 100 צעדים, המשרת וסלמה, שזה סרט דרמטי על התחלת המחאה שהוביל מרטין לותר קינג. בהמשך, אופרה הפיקה גם מחזמר שמבוסס על הספר, הצבע הארגמן. בשנת 1998, אופרה החליטה גם להשקיע בתחנת טלוויזיה חדשה בשם אוקסיג'ן. התחנה התמקדה בתחום של לייפטיים עבור נשים. כמה שנים לאחר מכן, התחנה נרכשה על ידי תחנת NBC. זה מראה משהו על השאיפות של אופרה אז. בשנת 2000, אופרה החליטה להפיץ מגזין לנשים שנקרא O. אופרה ערכה את העיתון, ומדי פעם היא כתבה כתבות וראיינה אנשים חשובים עבור המגזין. היא גם צרפה את החברה הטובה ביותר שלה, את מגישת הטלוויזיה גייל קינג, לערוך את המגזין. המגזין נקרא על ידי קרוב ל-3 מיליון קוראות ברחבי העולם. ההון של אופרה הלך ועלה ביחד עם ההשפעה שלה. אופרה במשך שנים לא הסכימה לראיין פוליטיקאים. לפני הבחירות בין בוש לבין אל גור, היא החליטה לחרוג ממנהגה ולהביא לתוכנית את שני המועמדים. היא ערכה את גור שהיה אורח סטנדרטי, ואפשר לומר אפילו קצת חלקלק או משעמם. אחר כך היא ערכה את בוש. הוא היה קריזמטי, מצחיק וחביב. לפני התוכנית על בוש, אל גור הוביל בסקרים באופן משמעותי על בוש. בתום התוכנית, בוש צמצם באופן ניכר את הפער. בבחירות, בוש זכה. הרבה מאוד אנשים מחשיבים את הרעיון אצל אופרה כנקודת המפנה ששינתה את התוצאה. זה מראה משהו לגבי ההשפעה של אופרה. כשארנולד שוורצנגר החליט לרוץ לתפקיד המושל של קליפורניה, אופרה הזמינה אותו אליה לרעיון. ההופעה שלו אצל אופרה עזרה לתדמית שלו בעיקר אל מול נשים, במיוחד עקב תלונות שהיו כנגדו על הטרדות מיניות בתקופה ההיא. אופרה לא תמכה באף פוליטיקאי באופן פומבי אף פעם, אלא רק נתנה לחלקם את האפשרות להתארח בתוכנית שלה ולהתראיין למגזין שלה. בשנת 2004, אופרה שמעה נאום של סנאטור חדש והתלהבה ממנו מאוד. בשנת 2005, היא הזמינה אותו להתארח אצלה בתוכנית. לסנאטור קראו ברק אובמה. בשנת 2006, אופרה הזמינה את אובמה אליה לתוכנית לדבר על ספר שהוא כתב. במהלך הרעיון, היא אמרה לו, יש הרבה אנשים שהיו רוצים לראות אותך רץ למשרת נשיא ארצות הברית. האם היית מוכן לשקול את זה? אובמה התחמק מהנושא. כמה חודשים אחר כך, הוא החליט לרוץ לנשיאות. אופרה החליטה לתמוך בו פומבית. היא ספגה על זה כעס וכללות מחלק מהצופות הרפובליקניות שלה, שהודיעו שהן לא יצפו יותר בתוכנית שלה. היא הודיעה מראש שבגלל שהיא תומכת באובמה, היא לא מתכוונת להזמין מועמדים אחרים כי מבחינתה זאת תהיה צביעות. אובמה היה מועמד לא מוכר שרץ בבחירות במפלגה הדמוקרטית מול מועמדת כמעט ודאית לזכייה בשם הילרי קלינטון. אופרה החליטה לעשות אירוע התרמה באחוזה שלה עבור אובמה. היא גייסה עבורו בערך 3 מיליון דולר. אופרה אפילו הצטרפה אליו למספר הצהרות בחירות. התמיכה באובמה עלתה לאופרה בירידה בפופולריות שלה. זה לא שינה לה. מבחינתה הבחירה באובמה הייתה שליחות שהייתה שווה את זה. בתחילת המרוץ שלו, היא הייתה התומכת המרכזית, והיא הייתה מהגורמים המרכזיים שעזרו לו לעלות בפופולריות. כשהם התחילו, הסיכוי של אובמה לזכות בנשיאות היה קלוש. אופרה לקחה את הסיכון על משהו שהיא האמינה בו. למרות שהיא הבינה את המחירים הגבוהים של הבחירה שלה באיזשהו פוליטיקאי. זה עבד. אובמה זכה בבחירות. בשנת 2009, אופרה הודיעה על פרישה מהתוכנית שלה. היא החליטה לפרוש בסי. אל תדאגו, היא לא נשארה מובטלת. שנה לפני כן היא סגרה עסקה עם ערוץ דיסקאברי ליצור ערוץ טלוויזיה חדש, אופרה ווינפרי נטוורק, או בקיצור, OWN. אופרה העבירה את מקום המגורים שלה ואת האולפנים שלה לקליפורניה והתחילה שם חיים חדשים. עד היום אופרה ממשיכה להפיק סדרות וסרטים שחלקם מצליחים מאוד. היא גם משחקת מדי פעם בסרטים בעיקר. עדיין יש לה את המגזין שלה ואת פעילות ההתנדבות והתרומות שלה. בקיצור, היא ממשיכה להיות פעילה מאוד, רק בצורה שונה. אופרה הייתה נחושה להצליח גם כשהנסיבות והאירועים כביכול לא היו לטובתה. היא הייתה אלופה בליצור את התוצאה המבוקשת מתוך הנסיבות הלא מבוקשות. מבחינתי, זה משהו שכדאי ללמוד ממנו. הסדרה הבאה תהיה על יזם, פורץ דרך שהקים חברה מוכרת מאוד, שעשתה שינוי גדול בהרגלי הצריכה העולמית כבר לפני תקופת הקורונה. בכל העולם מדברים על החברה שלו, מעתיקים את המודל העסקי של החברה ואת הגישה הייחודית שלו לניהול החברה. ורגע, אני מקדים את המאוחר. תשמעו עליו ועל החברה שלו בפרקים הבאים. בקיצור, יש למה לחכות. במשך שנים, התדמית ניהלה אותי. לפני 16 שנים, עשיתי את סדנת מהות. אני זוכר שבאחד מהתהליכים, פשוט שחררתי את התדמית שלי, וזה הרגיש נפלא וחופשי. בפודקאסט הזה, אני כל הזמן מנהל את התדמית, וזה כדי להעביר לכם, השומעים, את הסיפור בצורה מעניינת. מי שמעוניין לשמוע יותר, מוזמן לשלוח אליי הודעה פרטית, או פשוט להיכנס לפייסבוק של הומניקיישן. אם אהבתם את הפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים לשתף אחרים. אתם גם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בדף הפייסבוק המיוחד שיצרתי עבורו. הדף נקרא בשם המפתיע, כסיפור השראה. אני אשמח לקרוא הצעות שלכם על אנשים שהייתם מעוניינים לשמוע עליהם. בנוסף, למי שמעוניין באימון אישי, פרסום בפודקאסט, הרצאה או עצה טובה לאתגר שיש לכם, מוזמן לשלוח אליי הודעה. הערה חשובה, בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. התוכן של השיחות הוא אמיתי, על פי המחקר שעשיתי, אבל אין דרך אמיתית לדעת מה בדיוק נאמר בשיחות. את השיחות האלו, לרוב, אני מדבב. לפעמים בעזרת הבנות שלי ולפעמים בעזרת אחרים. אמנם לא הכל באמת נאמר בשיחות המקוריות, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן, ניפגש בפרק הבא.